טוב, רבותינו, אנחנו רוצים לסיים את המהלך אחרי שחלנו את הלך. אז יהיה לנו קצת קשה, אבל נתחדל. אנחנו באמצע הסוגיה של ימי חזקיה, ומנסים ללמוד סוגיית ציפיית הישועה בתקופה מאוד מאוד קשה. ודיברנו על שנים ארוכות, שהן שנים מאוד מאוד קשות. קודם כל, בהיבט לאומי ודיני, עם ישראל בצר חלש לו, השוב הולכת וגוברת, וכל מה שתיארנו בחופזה, אבל היה לאורך שנים ארוכות, סבב, יש השפלה לאומי, בשל נפילת מלכות שומרון, ושל ערי יהודה שנכבשות, תהליכים מאוד מאוד ארוכים ואיטיים שבתוכם חמו מכל המימד החיצוני הזה של הסכנות הלאומיות. יש גם בעיה פנימית מאוד מאוד עמוקה. פרסום מאוד מאוד עמוק של האמון שלנו בכוח של עצמנו. מה שישעיהו קראנו בפרק ח', שהיה קורא, ים כי מאס העם הזה מהשילוח הולכים מעט. היכולת שלנו להאמין בכוח התיקון של עצמנו, היכולת שלנו להתרומם, להתעצם, ולתקן מה שצריך לתקן. יש הרבה תפיסות שצריך לתקן. והרבה קלקולים, אבל צריך להאמין שאנחנו מסוגלים לזה, וצריך להאמין בחזקיהו, וצריך להאמין בזה שהקדוש ברוך הוא איתנו, ושאנחנו ראויים לגאולה כזאת, ושנשמת ישראל תלך ותאיר מקרבה, כל זה עבודה גדולה מאוד. כי המצב בצד החיצוני שלו הוא לא כזה. בצד החיצוני יש הרבה חולשות, ויש אופוזיציה מאוד מאוד רצינית, שנמצאת ברחובות, נמצאת בצמתים, ומחלישה יותר ויותר, והיא כבר רוב העם. היא כבר רוב העם שדורש מחזקיהו להתקפל ולמכור את ירושלים ולהיכנע למלך אשור. כי אנחנו דורשים את זה. כן, יש פה דם יהודי. דם יהודי אין לו הפקר. אנחנו לא מוכנים שאתה חזקיהו מסכן את עם ישראל בעמידה שלך. פה אתה לוקח סיכון. אתה לוקח סיכון על אדם שישפך. אין לנו צבא מספיק חזק, אין לנו עוצמה לאומית, בטח לא מול אשור, חייבים להיכנע. זה הרחובות, זה שלטים, זה תקשורת, וזה רוב הסקרים. איך עומדים, כן, מול מצב כזה, איך עוזרים כוח, איך בונים, כן, בונים ישועה. ממש זה פרק מופלא בימי ישראל. ראינו קצת בפרק ח', ובואו נראה פרק משלים. הסוגיה הזאת נמצאת ממש ברמזים בישעיהו, אז יש עוד חצי פרק שעוסק בסוגיה שלנו, כאילו פחות, בפרק ח'. אומר ישעיהו, בפרק ח', בקור אחד, כה אמר השם צבאו, השם אלוקים צבאו, לך בוא אל הסוכן הזה, על שבנה אשר על הבית. אומר לישעיהו, כן? להילחם, לתת מלחמה פנימית, רוחנית, נגד הסוכן הזה, יש פה איזה סוכן כפול כזה, יש פה איזה מישהו שמחליש את העם בפנים. אבל זה אדם מאוד מאוד רציני, שבנה על הבית הכוונה שלו תפקיד מרכזי בקודש, הוא אחראי על המרכול של בית המקדש, הוא, כן, היה לו איזה אחראי, איזה שררה, ולא אדם קטן, אדם שיודע לדבר, אדם שיש לו מעלות ויכולת שכנוע גדול. אומר ישעיהו, מה לך פה? מי לך פה? כי חצבת לך פה קבר. חוצבי מרום קברו, חוקקי בסלע, משכן לו. מה זה פה חציבת הקבר הזו, שעליה זועק פה ישעיהו, כנגד שבנה? אומר רש"י, מקור 2, מה לך פה? הכתוב מגנהו את שבנה. לפי שרצה להסגיר את חזקיהו למלך אשור. כן, הוא תוך כדי מלחמה מייצר פה חתירה נגד המלכות. כדעמים בסנדרין, זה כבר שקראנו. כן, שהוא מתחיל פה לארגן את העם, למרוד בחזקיהו ולהיכנע. פשוט להיכנע למסור את מפתחות ירושלים למלך אשור. חוצבים ארון קברו, נבוא לרש"י הבא, מה זה חציבת הקבר המדוברת? אומר רש"י שחצב לו קבר בקברי בית דוד להיקבר בין המלכים. לכך הוא אומר לו, מה ירושה לך בקברות הללו? שבנה עושה פה דבר שאי אפשר לתפוס את עזות הפנים הזאת. מלכות בית דוד, זה היה כן, עבר, לא כמו בישראל, שהמלכים היו לפי הגבורה, ולפי, כן, היו חוטפים את המלכות בכוח. מלכות בית דוד, זה, כן, שושלת, מלכי בית דוד. שבנה בכלל לא שייך לשושלת הזו. אבל אז מה אם הוא לא שייך? מעכשיו הוא ישייך. צריך, יש פה הגדרה, מי ששייך למלכות... לא, לא, אתה, אל תגיד לי הגדרה. התקשורת תסדר את הכל. הוא שייך למלכי בית דוד, כבל. הוא מתחיל לחצוב לעצמו קבר במלכי בית דוד. זה לא רק קבר, קבר זה ביטוי. אני פה, אני הממשיך האמיתי. זה ממש כאילו לייצר איזה מעמד, הכל פיקטיבי, הכל שקרי, הכל בשימוש, במניפולציה, בהפחדות, אבל זה בלי גיבוי מהעם, אף אחד לא היה מצליח לעשות לו דבר, לעצור דבר כזה. העם מגבה אותו. כן, הוא בטח, הוא במלכי בית דוד, הוא... שום בעיה, לקחת את השקר ולהפוך את התמל, את האור, זה כישרון שלא התחיל מהיום. ואז על זה אני חוזר לפסוקים של ישעיהו, על זה ישעיהו אומר לו, כי חשף עליך פה קבר. ישעיהו ממשיך, כן, נותן פסוקים גדולים, כן, נגד שבנה, הנה השם מטלטלך, טלטלה גבר, ואותך עתו, צנוף יצנפתך, צנפה כדור, הוא יצנוף אותך כמו איזה כדור, ויזרוק אותך אל ארץ רחבת ידיים, שם תמות. ושם המרכיבות כבודך קלון בית אדוניך, והדפתיך ממצבך, יש לך עכשיו מצבה, אתה בסקרים, אתה במצב טוב, יש לך ככה מעמד, אני אדוף אותך ממצבך וממעמדך יארסך, והיה ביום ההוא, וקראתי להביא לאליקים בן חלקיהו, והלבשתי בכותנתך, והבנתך אז חזקנו, וממשלתך אתן בידו. והיה לאב ליושב ירושלים ובית יהודה, ונתתי מפתח בית דוד על שכמו. הוא פתח ואין סוגר, וסגר ואין פותח, וקראתי יתד במקום נאמן, והיה לכיסא כבוד לבית אביו. עד כאן נבואת ישעיהו, שהוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא יוציא את מידיו של שבנה את התפקיד, הוא מעל בתפקידו. תפקידו מה היה, בהגדרה מאוד יפה, היה לו את מפתח בית אביו. היה לך השפעה. למה לא השתמש בהשפעה הזאת לרומם את עם ישראל, לחזק את מלכות בית דוד, להחזיר את עם ישראל לאמון בעצמו? מעלת בתפקיד. כן? אנשי אמונה מקבלים מפתח ליד. מפתח אדיר, עם המון המון השפעה. כוח הרוח, ביכולתו לפתוח פתחים של עוצמה ואמונה, ביכולתו לפתוח פתחים של ייאוש וקלקול ומורח לב, ומי שמעל בתפקידו יוחלף. ככה ישעיהו, כן, נועם ומתנבא לגבי סופו של שבנה. בואו נקרא את ההשפעה, כל התהליך הזה, זה גמרא שהתחלנו איתה, הגמרא בסנהדרין שמשלימה את דברי הנביא, התחלנו איתה וכבר קראנו את חציה, בואו נחזור לגמרא בסנהדרין ונקרא את סוף הסיפור. הגמרא מספרת ככה, מקור שלוש, את חלק קראנו וחלק לא. אבל כמסתף וחזקיה, כל התהליך הזה, שהוא צובר תאוצה עצומה ברחובות ובדלק דימציה נגד חזקיה, מתחיל להשפיע על המלך. המלך בסוף הוא לא עשוי מ... הוא בסוף מושפע, זה בסוף העם שלו. והעם מורד בו, העם אומר לו, מספיק, תיכנה, אתה מסכן את כולנו, הרי אתה בעצמך החלשת את הצבא, כן? אתה אחראי למחדל, ועדת חקירה, אתה, כן, כל מיני דיבורים שאנחנו לא מכירים. אמר דילמה חס ושלום, נקי דעתי דקות שבריך, ובתה רובה. חזקיה מתחיל לחלש, הוא אומר, טוב, אם זה מה שהרוב רוצה, אז אולי נתת דעתו של הקדוש ברוך הוא בתה רובה. כיוון דרובה ממסרי, אינו נמי ממסרי. אז הקדוש ברוך הוא כנראה גם רוצה למסור את ירושלים. מה הוא יעשה נגד רצון העם שלו? כן? זה כול מה שכולם צועקים לו ברחובות. דמוקרטיה. כן? והייתים לו איזה מילה מאות-אות. זה רצון העם. מה לעשות? וחזקיה אומר, אולי צודקים. אולי צודקים. אומר ישעיהו, אתה תחזיק מעמד. אמר ישעיהו, לא תמון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. כלומר, קשר רשעים הוא בקשר רשעים אינו מן המניין. קשר רשעים, זה לא ביטוי אמיתי ונאמן, זה מניפולציות שהצליחו להטות את לב העם לפחד ולחוסר בירור. אתה לא תאמר קשר לכל השעה, תצטרף לקשר הזה. אל תיכנע למהלך הזה. טוב, בסוף עם רוב העם, אפשר לקרוא את העם נגד רצונו. מה עושים במצב כזה? מספר את הגמרא, הלך לחצור לו קבר בקברי בית דוד. זה הפסוקים שראינו רמוזים בישעיהו. מי הולך? שבנה. בונה לו את המעמד. הוא חוצב לו קבר בקברי בית דוד. בא נביא ואמר לו, מה לך פה? מי לך פה? כי חצבת לך פה קבר. הנה השם תלדך. כל הפסוקים שקראנו. ואותך אתה, אמר רבי יוסי, מלמד שפחה בו צרת. כן, שבנה מתחיל, כן, הקדוש ברוך הוא, כן, שולח בו צרת. ויחד עם זה, למרות זאת, הוא לא יורד, הוא מתכנן תכנונים ביחד עם, עם מלך אשור, שולח לו, כמו, ש, כמו שראינו, פתח עם, 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 עם חץ, ואומר לו, אני ורוב האמיתי, ואנחנו, הוא לא מביא את הרמזים, הוא לא מתרגש מהצרת, הוא מבחינתו מלך, מלך דוד האמיתי, והוא הולך להיכנע, ולהשאיר פה, למכור את חזקיה ואת ירושלים, לעבדות. נספר את הגמרא לסוף הסיפור, תנא, הוא ביקש קלון בית אדוניו, כן? מרד במלכות, מרד בחזקיה, מרד במלך ישראל, הוא ביקש קלון בית אדוניו, לפיכך נהפך כבודו לקלון. איך הסתיים העניין? כי אבי נפיק איו, אתה גבריאל, אך דלידה שווה במשיאתה. זאת אומרת, היה פה תהליך מאוד, כל הסיפור מסתיים ככה בצורה מאוד מעניינת. הוא קבע זמן עם סנחריב, זמן שבו הוא הולך, כן, לצאת בבת אחת משערי ירושלים, ביחד עם כל, עם כל המפלגה הגדולה שלו, שהיא כרגע רוב העם. ואז משם כבר סנחריב ישמיע את ירושלים. ובאמת הוא, כן, הנה מגיע רגע, רגע האמת, יצא נפי כי הוא יוצא ראשון, כולם באים לצאת אחריו, גבריאל סוגר אחריו את השער. מגיע המלאך לגבריאל, יורד לי למטה, סוגר אחריו את השער, אז הוא נשאר עכשיו בחוץ, לבד. כן, סנחריב מסתכל עליו, הלו, אמרת שאתה בא עם רוב העם, נכון? מה אתה עושה פה לבד? אז עומד על מה ככה, אמרו לו, משריאתך, כל המחנה שלך, כל המפלגה שלך, איך? איפה כולם? אמר, עד רובי. אומר, אומר, שבנה, לא, הם התחרטו. אמרו שפועל, לא התחרטו, אבל אני רוצה למצוא איזה תירוץ, מגמגם להם איזה משהו, לא, הם בסוף התחרטו, הם לא באים. הוא עומד שם הנבוך. אמרו לו, אם כן, אחוך כמי חיית בה, אתה מצוחק עלינו? אתה הבטחת לנו שכל העם איתך? כן? צחקת עלינו, חייכת בנו, נקבו בעקביו, תלעו בזנבי סוסיהם, והיו מגררים אותו על הקוצים ועל הברכנים. ככה הסתיימה כל הסאגה של שבנה. בסוגריים לכאורה לא, לא כל כך הסתיימה, כי בסוף הוא בן אדם אחד, וכל המפלגה שלו לכאורה, מה קרה איתם? טוב, על זה נדבר בסוף הדברים. בסדר? אבל לפחות בחד הגמרא ככה הסתיים הניסיון המרד הזה. אחר מכן הייתה ישועה גדולה, והשור נפלו, 180 אלף, שנפלו בשערי ירושלים. אבל אל הסוף הזה אנחנו עוד נחזור, כי על פעם יש בו איזה משהו מאכזב כזה, זאת אומרת, טריק יפה כזה שגבריאל עושה לו, ככה מוציא אותו שם בחוץ, ככה פדיחות, אבל את העם לכאורה לא תיקן. זה כזה, כן, בסדר, שבנה ככה, ככה קיבל את עונשו, אבל כל החולשה היא לכאורה חולשה כללית. ומה עזר פה הבן אדם אחד שהוא זה? בסוף לכאורה נשארנו עם הבעיה. רוב הבעיה לכאורה עדיין לא נפתרת. אז זה נחזור בהמשך. אנחנו רוצים עכשיו לפני החזרה לסוף הזה, לחזור חזרה לעבודת ישעיהו. כי זה מבחינתנו עיקר הסוגיה פה, כן? האקשן וההפגנות והחולשות והמלחמות וחזקיהו מתחיל לחלש. אבל מי שפה פועל במסתרים כדי לרומם את עם ישראל מהמצב הלא פשוט הזה וליצור את הישועה בהיבט הפנימי שלה, לפני הישועה בהיבט החיצוני שלה, קודם כל ישועה בהיבט הפנימי שלה, זה ישעיהו. אנחנו חוזרים לפסוקים היסודיים שראינו בפרק ח' שמבטאים בצורה תמציתית את העבודה של ישעיהו. העבודה של ישעיהו, אני אקרא במקור חמש, כן? זה ממש שניים מתוך הפסוקים שראינו בפרק ח'. וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב, וקיוויתי לו. היה פה הסתר פנים עצום. הסתר פנים שמתבטא, כמו שאמרנו, בהתעצמות, הולכת וגוברת לאורך שנים של אשור, ושכל החולשות שיש ברחובות, הכל פה הסתר פנים נורא ואיום. ובזמן הזה, עבודת השם של ישעיהו זה וחיכיתי להשם המסתיר פניו וקיוויתי לו. הנה אנוכי, והילדים אשר נתן לי השם, שהסברנו כבר, ראינו את זה במדרש, המדרש אומר של התלמידים שלו, שהם כבנים, הוא ממש מוליד אותם, מוליד תלמידים שחקוק בליבם האמונה בעם ישראל ובגאולתו. אנוכי והילדים אשר נתן לי השם, באותות ולמופתים בישראל, מאים השם צבאות השוכן בהר ציון. ביטוי מיוחד, מאים השם צבאות השוכן בהר ציון. ואנחנו רוצים פה לנסות להבין את העבודה הזאת של ישעיהו על ידי ברור הגרפו על על התנ״ך. ונראה לי שהגר"א פה נותן לנו פה עקרונות חשובים מאוד בעבודה של ישעיהו. נקרא פה שני ביאורים של הגר"א, אולי ננסה ללמוד מהם עקרונות מאוד מאוד חשובים. אומר הגר"א, וחיכיתי להשם, היינו כמו שכתוב, אסתירה פניי מהם, והסתר פנים היינו כמו שכתוב, ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. יש מצב כזה שעובדת לעם ישראל חוכמת חכמיו. הוא מאבד קשר עם חוכמת חכמיו. מסתתרת ממנו בינת נבוניו. פירוש, אף מה שיבינו החכמים, לא יהיו רשאים לגלות. כמו שנאמר בזוהר, לאינון דמחקין לאורייתא. כמו שכתוב, יעשה למחכה. וזה שכתוב, וחיכיתי להשם המסתיר פניו. בואו נעשה ביחד לפענח את הגר"א הזה. ראינו שהפסוק מדבר על הסתרת פנים, וישעיהו מחכה בזמן הסתרה, חיכיתי להשם המסתיר פניו. בפשט הפשוט, הסתרת הפנים היא המצב הלאומי, מתגברות האויב, והמצב ברחובות וכו'. הגר"א פה אומר, עומק הסתרת הפנים זה מה שעם ישראל נסתרת ממנו חוכמת חכמה. הוא איבד את תורת הגאולה שלו, הוא איבד את תורת האמון שלו בנשמת ישראל, וחוכמת חכמה, זאת אומרת, מה שהם יבינו, החכמים כן יודעים, כן מבינים, אבל לא ירשאים לגלות. עם ישראל מנותק מחוכמת חכמיו, מחוכמת הישועה הפנימית שלו, יש איזה הסתר פנים כזה. לא רק הסתר פנים שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ולא עוזר לנו, אלא אנחנו מסותרים מהאמת של עצמנו. מסותרים מהבנה מי אנחנו, מה חיינו, איך מתבוננים על הגאולה של עם ישראל, על הישועה של עם ישראל, על כוחו של עם ישראל. זה עומק הסתר פנים. ולא יהיו רשאים לגלות. יש איזה מצב של ליבה לפומה לא גליה. שמבפנים הנשמה של עם ישראל מלאה בגודל אלוקי ובנשמה גדולה ובעוצמה אדירה של גבורה, אבל כלפי חוץ התודעה היא חלשה, היא לא מודעת לעומק הגודל האלוקי שנמצא בפנים. ורק החכמים, חכמי הגאולה, חכמי הישועה, חכמי התורה הגואלת, הם עוסקים מה נמצא בעומק הנשמה, אבל האומה בתודעה שלה לא מבינה את זה. וחיה בחולשו ובסברות, כמו שהרב אומר באחד המקומות, שהסברות לפעמים שהאומה מסבירה לעצמה את חייה, לא רק שלא היו יכולים להחיות עם מת, גם היו יכולים להמית עם חי. אלה לא סברות שבאמת יכולות לתת תוקף של חיים ועוצמה. סברות שמלאות בחולשה וחוסר הערכה עצמית, ודנות כל הזמן בריאליה החיצונית, בלי להתחשב בדבר הכי חשוב, מי הוא עם ישראל ומה תמון בנשמתו. חוכמת חכמיו מלאה באמונה הזו, מלאה באמונה מה תמון בנצח ישראל, אבל לא יהיו רשאים לגלות. יש פה מצב שהסתר פנים עמוק מאוד בין התודעה החיצונית של האומה לבין העוצמה הפנימית שנמצאת בנשמתה. זה המצב שבו ישעיהו אומר, אני, שמה הייתה לי עבודה, חיכיתי להשם. מה פירוש הדבר? אומר הגר"א בסוף דבריו, כמו שנאמר בזוהר, דאינון דמחכין לאורייתא. הם צופי הישועה, הם יודעים את האמת הפנימית שבנשמת ישראל. הם יודעים שנשמת ישראל היא הרבה יותר עמוקה, העם הזה מבפנים מלא בכוחות עצומים, הרבה יותר בריאים מהתודעה ומהתקשורת ומהסקרים ומהמחשבות. הרבה יותר עמוקים. אבל אל התור הפנימי הזה צריך לצפות. צריך ללמוד אותו. זה אורייתא, יש פה איזה תורה שלמה. של גאולת נשמת ישראל ואמון בנשמת ישראל, ולחכות אליה מוליד אותה, כמו שכתוב בפסוק הבא שמביא הגר"א, יעשה למחכה לו. הפסוק הזה הוא גם בישעיהו, כתוב בישעיהו סמך ד', פסוק ידוע, מרב תורך אשר צפנת מיראיך, יעשה למחכה לו. וזה ממש שייך לעניין שלנו. מרב תורך אשר צפנת מיראיך, איפה הקדוש ברוך הוא צפן את הטוב שלו? הוא צפן את הטוב שלו בנשמת האומה. הטוב של הקדוש ברוך הוא מלא בנשמת האומה, אבל הוא צפון. איך הטוב הזה יתגלה? יעשה למחכה לו. אלה שיחכו לטוב הזה, לא יתרשמו מהחולשות החיצוניות ומההפחדות ומהמחשבות החולשה, הם יעשו, הם יהפכו את הטוב הזה מגנוז לגלוי. הם יולידו את הטוב מהנשמה אל התודעה, אל האומץ, אל הגבורה, ובסוף יבריאו את האומה מתוך הגנוז ונשמתה. זה עבודת הציפייה שאנחנו פה עמלים להבין אותה, להתבונן בה. ככה ישעיה אומר, חיכיתי להשם המסתיר פניו, ראיתי שהאומה הזאת בנשמתה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שגלוי בה. ושם אני עמדתי וידעתי כל הזמן, לא נתתי להיבט החיצוני, כן, לומר לי מה זאת האומה הזאת, וגם את יחזקיה הזהרתי. אל תאמר קשר לכל השאומר הזה, העם הזה קשר. אתה תהיה שייך איתי, תהיה שייך איתי למה שהאומה הזאת בנשמתה. וככל שנהיה שייכים למה שהאומה הזאת בנשמתה, אנחנו נעשה את זה. נעשה את זה, כלומר נוליד את זה, יעשה למחכה לו. בסדר, זה העיקרון. וציפיית הישועה זה אמון בטוב הנשמתי, שהוא הרבה יותר חזק מהחולשות הגלויות. והאמון הזה מצמיח את הטוב הזה, עד שהטוב הזה מתגבר ומנצח את החולשות החיצוניות. בסדר? זה עיקרון ראשון של הגר, כן.
לא הבנתי אבל איך זה השפיע על ישראל. איך ישעיהו, בסדר, הוא מצפה
לישועה,
הוא
מחזיק
את
חזקיהו,
אבל איך זה
מגיע
לישראל?
אז אנחנו עוד מעט, כן, נפתח את זה, בסדר? תשמור את השאלה, אנחנו עובדים על זה, מה שנקרא. זה צריך פה לאט, אנחנו בונים את התפיסה השלמה, כן? תורה, ציפייה לישועה. קודם כל, אנחנו רואים שישעיהו אומר, הציפייה לטוב הפנימי של נשמת האומה, הוא מחולל אותה, הוא מוליד אותה. הוא מוציא אותה אל הפועל. איך עובד משלים את זה בדברים של, של, של הרב קוק? עיקרון שני בגרא, השם צבאות השוכן בהר ציון. ראינו את הביטוי הזה, נכון? מאים השם צבאות השוכן בהר ציון, אומר ישעיהו. השם צבאות, אומר הגרא, עלינו צבאות מעלה ומטה, כמו שכתוב בכל צבאם. ובשם הנעל הוא מקיים הבנים, כמו שכתוב, ותתפעל לך למה תאמר, השם צבאות. ומשם מתקבצים להר ציון, כי הר ציון הוא המחבר שמיים וארץ. מה שאנחנו יכולים להבין פה, אני חושב מדברי הגרא, שישעיהו משתמש במילה, השם, בביטוי, השם צבאות. השם המופיע על צבא מעלה וצבא מטה. צבא מעלה זה כל השפע האלוקי שצריך להופיע בעולם, וצבא מטה זה עם ישראל, זה הבנים, מקיים הבנים. והריבונו של עולם מקיים את כל השפע העליון על ידי צבא מטה שלו בהר ציון. הר ציון קרי הלאומיות של עם ישראל, ההופעה הלאומית של עם ישראל, המדינה של עם ישראל, כוח החיים הלאומי של עם ישראל, הוא שמכיל בתוכו את היכולת, בלשון הגרא, לחבר שמיים וארץ. כשהאומה הזאת חוזרת לארצה, וכשהאומה הזאת יש בה נשמה כללית, שבתוך הנשמה הזאת גנוזים כל הרצונות האלוקים, שעתידים לחבר שמיים וארץ. אז אם כן, שתי העקרונות הללו. א', ציפיית הישועה מצמיחה אותה. ב', ציפיית הישועה היא אמון במקור הכי גדול של, של הטוב האלוקי בעולם, וזה נשמת האומה בארצה. כשעם ישראל חוזר לעצור, שם הכל גנוז. וכשאנחנו שם נבנה את ציפייתנו, נוציא לפועל את האור הפנימי הזה שנמצא בנשמת האומה, ומילא האור הזה יוצא לפועל ויתקן את כל החולשות. ויעיין את כל התחזיות ואת כל הסקרים, ויתן לעם ישראל את הבריאות הנשמתית שתנצח את החולשות החיצוניות. בסדר? עד כאן? את התהליך הזה, את המצב המורכב הזה, שבו הגאולה בנשמה היא מלאה, בתודעה היא מאוד מאוד חסרה. ממילא מתפתחות חולשות, והפגנות, ומחשבות להיכנע לאויב, ומה נעשה, ואנחנו לא מסוגלים וכו'. פער אדיר מאוד בין הצד הנשמתי לבין הצד התודעתי. וממילא מה תפקיד אנשי הגאולה בדבר הזה? הרב ממש כותב, בואו נראה את זה בפסקה למדבט, ואחת הפסקה ממש הליביות, כן, של, של עולם, עולם התפיסת, תפיסת מהלך הגאולה והתחייה של הרב. שם הרב מסביר ממש את התהליך הזה לגבי הגאולה שלנו. שמה מאפיין את הגאולה שלנו, זה בדיוק הפער הזה. בדיוק הפער הזה, אנחנו נמצאים באותה צומת ממש. בוא נראה, עוד פעם אני אעשה את הצימח, בסדר? בוא נראה את הדברים בשונה. אומר רבי מקור 6, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו. איך, מה מאפיין את הגאולה שבה אנחנו נמצאים? שראשית זה עדיין אינו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. כל האור של הגאולה, אל תחפש אותו ברחובות, לא בעיתונים ולא בסקרים ולא בקשרים ולא ב... אלא זה נמצא, כל האור נמצא בתוך יותה של כנסת ישראל. בנשמה האדירה הזאת שקמה לתחייה כי בפנים יש בה רצונות אדירים, ויש בה גבורה עצומה, ואמונה עצומה, ואחדות עצומה. שם כל השפע נמצא. ויחד עם זה, מכאן ואילך מדבר הרב על הפער הגדול בין מה שהנשמה מלאה לבין התודעה החיצונית. אומר הרב, מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אבל כל זה על פי הכרות שטחיות. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה, שזה הנשמה, שהיא כל יסוד תקומתה. זאת אומרת, היסוד של תקומתה, מה דוחף אותה מבפנים בכל התהליך הגאולה? זו אותה נשמה מלאה בכוחות ובגדולה עצומה של הערות אלוקיות. אבל האומה לא מכירה. לא מכירה בתודעה שלה, במחשבות שלה, בחשבון הפוליטי שלה. היא לא מכירה את הגודל הנשמתי שנמצא שם בפנים. וזה יוצר כמובן סיבוכים מאוד גדולים. רק בהיגמר התוכן, בעלות האומה למרום הצבא, אז יוכל אור אלוקי נקרא בשם המפורש להיגלות, ייגלה ויראה שכל מה שיעיר וכל מה שיעיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלוקי עולם, אלוקי ישראל. זה יתגלה בהמשך, בהמשך התהליך. תתגלה הגניזה הזאת שצפונה בתוך נשמת האומה, מה שהגר"א אמר, האסתר פנים הזה, שבנשמה הוא מלא. נשמה שהיא מלאה בקדושה, וברוממות, ובעוז, ובגבורה, אבל כלפי חוץ זה לא במודעות, וממילא המחשבות הן חלשות, ויש טעויות גדולות, וסיבוכים גדולים שלפעמים ממש מביאים אותנו לסכנות עצומות. אומר הרב, ככל שאנחנו, התהליך יתגבר, בסופו של דבר יגלה ויראה מהי באמת האומה הזאת, וכמה האור הפנימי הזה, שהוא ייחשף, איזה מדרגת חיים שלמה וגדולה ועצומה, וממילא גיבורה מאוד, תתגלה מתוך נשמת האומה הזאת. אבל זה יהיה בסוף. בתחילת התהליך, או בשלביו הארוכים, יהיה פה פער מאוד מאוד גדול. מי יצטרך להיכנס בפער הזה? אומר הרב, זה העבודה של אנשי אמונה. זה ממש התפקיד. זה המפתח של מלכי בית דוד, שראינו בצל ישעיהו, שניתן לאנשי אמונה בדור כזה, שמבפנים הוא מאוד מאוד גדול, אבל כלפי חוץ הוא לא יודע לפרש את הגודל הזה. והוא עדיין מפחד מהצל של עצמו ולא מודע לגודל הנשמתי שנמצא. אומר הרב ככה, במשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל עד שיופיע האור תפארת ישראל, לדעת כי שם השם יקרא עליה, יהיה פה תהליכים מורכבים מאוד שצריך להחזיק עמדה ולהוליד את מה שנמצא בנשמה. וכל הזמן המורכב הזה עם כל הסיבוכים שלו, אומר הרב, הוא זמן חבלי משיח. זה יהיה זמן מאוד מאוד קשה, במיוחד למי יהיה קשה? לאנשי אמונה שמכירים, כמו ישעיהו, יודע מה האומה הזאת מבפנים, איזה להיכנה, מה להיכנה, אתם עם השם. אתם עם השם, מה זה החשבון הקטנים האלה? מה זה חוסר אמון בעצמכם? ישעיהו יודע את זה, אפשר להתפוצץ. אדם, אתה יודע, לא צריך עצבים של ברזל בדור כזה. צריך אומץ גדול, צריך סבלנות, וצריך להיות אקטיבי בציפיית הישועה, שתחבר את עם ישראל בסוף לאמת הפנימית של עצמו. אומר הרב, גם בדורות שלנו, רק אמיץ אונים כרב יוסף, היה אומר עליו, בניגוד לכל האומרים, יאיתי ולא אחמיני, יאיתי ואזקה, דאיתי ותולה דקופית עליך. רב יוסף שהיה יושב, אומנם מרחק מהגאולה שלנו בפועל, אבל ידע טוב מאוד, ידוע המוראים טוב מאוד, כמה מסובך יהיה. כמה מבחוץ, אחולים מלאים בחולשות, ובחוסר הבנה, מה זה ארץ ישראל, ומי אנחנו, ומה גודלנו, ומה אמונתנו. ומבפנים אני שעה כל כך מלאה בכוחות, אומר רבי יוסף, אני אהיה שם. אני ארצה להיות שם, לא זכה להיות שם בפועל. אבל אני ארצה להיות שם עם אומץ, הרב אומר, אמיץ אונים כרבי יוסף. עם אומץ אמוני אדיר, עם אמונה ואהבה אדירה לעם ישראל, שתצמיח ותצמיח ותצמיח עד שתבקיע, כדי שהאמונה הפנימית הנשמתית הזאת תגיע לתודעה, תגיע למחשבה, תגיע לבריאות החיצונית של האומה, ואז כבר יגלה וראה שהכל אור אלוקי. זה ממש מאוד מאוד, ממש קווים מאוד מקבילים בין העבודה של ישעיהו בתקופה כזאת שמבפנים הערת גאולה מבחוץ, החשכה גדולה באופוזיציה ומלחמות והפגנות ועניינים והחלשות, ועוד שנייה נכנעים לאויב. זה לא תיאוריה, לא לומדים פה, זה לא סוגיות רק תיאורטיות, ממש סוגיות איך להנהיג את עם ישראל, להיכנע לרשת, לא להיכנע לרשת, להאמין בעצמנו, אבל איך תאמין בעצמנו? הרי מתווה הכוחות והצד הפוליטי והצד הביטחוני הם כל כך חלשים. נשמת ישראל, כשהיא תתעורר, היא, ראינו זה בלשון חזקיהו, בזה לך בתולת בת ציון. היא הרבה יותר גדולה והרבה יותר עליונה, ותמלא אותם כוחות עצומים שיעיינו את כל, את כל החולשות. אבל בשביל זה צריך אנשי אמונה שיולידו את העוצמה הנשמתית אל העולם הגלוי, אל העולם של התודעות והמחשבות. טוב, כן, עצירה לשאלות, אבל היה קודם. כן, חבר. אני
יכול לצורה להבדל בין שתי העקרונות של האדם. מה ההבדל?
זה בסוף שניים שאני חד, כן? אבל העיקרון הראשון הוא שאמונה בתוך הפנימי מולידה אותו. כן? זה נכון גם בחינוך ילדים, זה לא רק נכון ברובד של נשמת האומה. גם כשאני מאמין בטוב הפנימי שגנוז בילד שלי, למרות שעכשיו חיצונית הוא לא מראה את הטוב הזה עדיין, כן? הוא עושה הרבה ברדקים ומזמינים אותי כל שנים בחמישי לבית ספר להסביר כל מיני עניינים. ויחד עם זה, אני מאמין בנשמתו. והאמון שלי בנשמתו משדר לו שמבפנים אתה הרבה יותר גדול מה שאתה בחוץ. וכשהוא קולט את זה ממני, זה מצמיח את הפנים. זה הכוח האדיר שיש ביד של אנשי אמונה. תבינו, זה אצל אנשי אמונה, זה קודם כל כל אבא ואמא. אבל עכשיו אנחנו אומרים בהקשרים לאומיים, כן? אבל זה עובד אותו דבר. האמון בטוב הפנימי שיותר גדול מההופעה החיצונית, האמון בטוב הפנימי מצמיח, מוליד, כן? פותח את הסתר הפנים הזה ומאפשר לאדם לגלות את נשמתו. וילד כזה, שיהיו לו הורים שהם אנשי אמונה, אז הוא לאט לאט ילמד גם להוציא לפועל את הטוב שגנוז בו ולהפוך אותו להיות גלוי. אם לא יהיה אנשי אמונה שיאמינו בו, יסתכלו עליו כלפי חוץ ויגידו, הוא איזה ילד מושחת וכו', הוא לאט לאט יתחיל להאמין בעצמו שהוא באמת מושחת. והוא לא יאמין בטוב הפנימי שלו. זאת אומרת, הכוח האמוני שמאמין בטוב הגנוז, זה כוח מחולל, זה כוח פועל. כוח שמוליד את הטוב הבריא ומעצים אותו עד שהוא מתגלה בצד הגלוי. זה עיקרון ראשון. עיקרון שני, התהליך הזה בשיאו מופיע איפה שהטוב האלוקים מופיע בשיאו. איפה הטוב האלוקים מופיע בשיאו? בהר, בהשם צבאות השוכן בהר ציון. דהיינו, הופעת האומה, השם צבאות, בהר ציון מופיע כמדינה ממלכתית בארצה. כשעם ישראל מופיע בארצו, זה אומר שבפנים כבר קיימת הנשמה הכי עליונה, הכי צדיקה, הכי גיבורה, הכי עוצמתית, שתתקן עולם ותחבר שמיים וארץ. זה עובדה, עובדה אלוקית, עובדה נשמתית. עכשיו את העובדה הזאת, אנשי אמונה צריכים לחשוף. בסדר? שתהיה קורה. כן.
כאילו, באנשי אמונה, זה אנשים שממש צריכים לראות איך הדברים, כאילו כן מסתדרים לתורה, שהם באמת רואים שהכל נראה רע, אבל מאמינים שיהיה טוב. כאילו, ממש רואים בפועל שזה אמור להיות טוב, שהם רק מאמינים בזה, אבל גם בפועל הם רואים כמו כולם, שזה לא נראה, שזה נראה על הפנים.
ודאי שהם רואים את הצד החיצוני, והם גם כואבים את החולשות. יש חולשות, ויש... ישעיהו בעצמו היה צריך הרבה התגברות, למדנו את זה, כדי להגיע לאמונה.
שלושה אבל מהשכל?
ביחד עם זה, זה לא רק מהשכל, זה שכל אמוני. זה שכל אמוני, הכוונה זה שכל שהוא לא... השכל האינטליגנטי החיצוני, לא רואה, כן, כל הסקרים, כל הדיאגרמות, התרשימים שמביאים היועצים של חזקיה להראות לו, כדאי לך להיכנע. אין אף אחד שהוא, כן, יועץ חיצוני, כן, שיגיד לחזקיהו שהסיכוי שלו מול מלך אשור הוא סיכוי טוב. אבל החשבון האמיתי של עם ישראל הוא לא רק לחשבן בצד החיצוני. יש לנו ריאליה, יש לנו פנימיות של הריאליה, והפנימיות של הריאליה אצל עם ישראל היא תמיד הכוח הכי חזק. כן? לא היה כל כך סיכוי שנצא ממצרים בלי אמונה, ולא היה סיכוי שננצח את הכנענים וכן הלאה. אנחנו, העולם הפנימי נוסח בנו סיכויים חדשים, מהפך את המציאות החיצונית. כשעם ישראל נעשה, חי את העולם הפנימי של עצמו, אבל העולם הפנימי הזה הוא גנוז, ולכן הוא לא נספר בסקרים. אי אפשר לספור אותו בסקרים, כי הוא גנוז בנשמת האומה. ולכן אנשי אמונה חוזים את העולם הפנימי הנשמתי הזה, לומדים אותו, חוזים אותו, שייכים אליו, מתפללים עליו, ובסוף גם מצמיחים.
אפשר לבוא בטענות הזה, מי שהוא לא איש אמונה, זה לא יכול להיות שתמונה בכל
אחד. אנחנו לא עושים אליו בטענות, לא. לא עושים אליו בטענות, אנחנו עושים בלימוד את התפקיד של אנשי
אמונה. אנחנו רואים את שבנה, נגיד, הוא הולך, הוא בסוף פועל בשיא היגיון ובשיא מה שהוא באמת רואה.
אבל שבנה היה אמור להיות איש אמונה. הוא קיבל מפתח למלכות בית דוד. הרבה פעמים, כן? לאו נשמע אותם הורים. כן? מאוד מאוד מפתה להאשים את הילד. תראה איך אתה עושה, איזה בושות אתה עושה לנו. מעלתם במפתח של ההורות שלכם. כן? זאת אומרת, לא מעמידים באדם לניסיון שלא יכול לעמוד. ומי שמקבל את המפתח, כן, זה אחריות. להחליש ולקטר, וגם היום, אנשי אמונה יכולים מאוד מאוד לתפוס את הפוזיציה הזאת. כן? כמה גרוע, וזה מחדל, ואמרנו לכם, וזה יחיל מגוש קטיף, יש לנו 1001 סיבות להחליש את עם ישראל. וזה דבר שעכשיו רק יוריד אותנו למטה. עכשיו העיסוק צריך להיות בלתת כוחות, בלהצמיח ישועה, בלהאמין בטוב הגנוז ולהעצים אותו עד שעם ישראל יחזור לעצמו, יחזור לגודל שנמצא בו. זה אחריות עצומה. מאוד מאוד מפתה להיות שבנה. שבנה זה לא איזה אדם רע כזה. אם היינו רואים אותו, היינו רואים ממש עם, עם זקן ארוך וחשבונות מוכנים. הוא היה מסביר לנו, מה זה חזקיה? הוא עושה פה, הוא מעורר פה שפיכות דמים. זה יהיה רשום על השם שלו עוד מעט. כן, הוא ב, כן, מצטרף אל המפגינים. כן, ומפגין איתם. וזה רצון העם חזקיה, ואתה תפסיק להיות פנה. 1001 הסברים ותרוצים. אבל הוא מעל בתפקידו. מעל בתפקידו כבעל המפתח לרומם את עם ישראל. אתה אל תהיה מהביקורת ומהעיתונות, אתה תהיה מהמרוממים. כן, מאנשי אמונה שבוראים את המציאות ולא רק סוקרים אותה. כן? בסדר? טוב, עוד שאלות בזה לפני שאנחנו... כן.
זה דורש אבל הרבה פעמים לוותר על משהו שאתה מאמין בו. בטוח בועד עכשיו. כי אתה לא לבד כאילו בסיפור.
אז בי, אני לא מצליח
להאמין. אם אחרי משבר כזה, אתה לפעמים צריך לעשות ויתורים גדולים, איך אתה יודע שהוויתורים האלה באמת שווים את ה...
איזה ויתורים? לא עושים שום ויתור.
באים אחרי משבר, אתה אומר, כמו לדוגמה שהרב דיבר עכשיו על גוש קטיף מחנה כתב מערב, אז בגוש קטיף אמרנו לכם, בגלל זה זה קרה. הרב הזכיר את זה עכשיו.
אנחנו לא מבטרים בשום אופן לגוש קטיף. אנחנו מבטרים אלא להגיד, אמרנו לכם.
גוש קטיף על רעיון.
לא, אנחנו, על רעיון של גוש קטיף. אנחנו מבטרים על להגיד, אמרנו לכם. מכיוון שזה לא מה שיעזור עכשיו. אנחנו לא מבטרים על גוש קטיף בחיים, לא על גוש קטיף ולא על שום חבל חבלי הרצלות והקדושה. אבל בסופו של דבר כאן יקרה לקודם. אנחנו לפעמים חושבים שאנחנו כאנשים פרטיים, גוש קטיף היא שלנו והרסו לנו את החתונה. גוש קטיף היא של עם ישראל. והתפקיד שלנו זה לרומם את עם ישראל לאהבתו העצומה לגוש קטיף. בנשמתו עם ישראל מלא מלא, זה מה שאמרנו שהפער בין הנשמה לבין התודעה. עם ישראל בנשמתו מלא בגעגועים ואהבה עזה לכל ארץ ישראל. עם ישראל בנשמתו מלא בגבורה ויכול למחוץ את כל אויבי ישראל. עם ישראל בנשמתו מלא אהבה לתורה ולקודש. כן? אנשי אמונה, אם יבואו ויתלוננו ויראו את האכזבה שלהם עם ישראל, יכול להיות שיש להם סיבות והם צודקים. אבל את המפתח, הם לא עושים. נכון, נכון.
אז
זה
עדיין ויתורים, כי
ה... לא, זה לא ויתורים, זה תהליך. אין ויתורים על כלום, הרוב מתאים על כלום. שום דבר, צרור לא ייפול ארצה מכל שאיפות הקודש של עם ישראל, כך אומר הרב. אבל אנחנו בונים, בונים. כמו שלחנך ילד, כשילד עכשיו, כן, עושה הרבה בלגן, ואני מתחיל להאמין בו, אני מוותר לו, אני לא מוותר לו, אני מצמיח אותו. אם אני עכשיו אדרוש ממנו את מה שאני רוצה, ואני אשדר לו שאני מאכזב, אז הוא בסוף יבעט בהכל. לא ויתור, אני לא אסכים עם מילה ויתור. שום ויתור. אין ויתור על כלום. כל האומר, הקדוש ברוך הוא בטרן, יוותרו מאב. חס ושלום, אין ויתור. יש הצמחה הדרגתית. כמעה, כמעה. כמי השילוח ההולכים לאט. מי שלא מבין שחינוך זה תהליך הדרגתי, אז עדיין לא הגיע זמנו להיות הורה. כן? כי הוא לא מבין שדברים אמיתיים, זה צריך לצמוח אצל הילד, לא אצלי. זה שאני מלא ברצונות מיוחדים ונקראים מצוין. אבל להצמיח את זה אצלו, זה המון המון תהליכים הדרגתיים. ללא ויתורים. אבל תהליכים הדרגתיים, עד שהוא ירצה את מה שהוא צריך לרצות. וזה יהיה גאולה. העם הזה, בנשמתו, מלא ברצונות נפלאים ועצומים. זה בדיוק אנחנו מנסים עכשיו ביחד, והשאלות שלכם מצוינות, כי זה עוזר לנו להבין את זה, מה זה להיות בציפיית הישועה, זה להוליד בעם ישראל מה שהוא באמת בנשמתו, אבל מאוד מאוד רחוק בתודעתו. וזה העבודה של אנשי אמונה. אנחנו עושים את זה בספרים, אנחנו עושים את זה בתפילה, אנחנו עושים את זה בעיניים שלנו, במבט שלנו, בשיח הרחוב שלנו, בכל דבר. כן, וזה פעולה יצרנית, פועלת. בואו נחזק את הדבר הזה, כי זה נקודה מאוד עקרונית פה. לפני שנחזור לסיפור של שבנה, תראו איתי מקור שבע, פסקה מאוד מאוד... חשובה, ואנחנו ננסה להזדרז לה. אומר הרב, המוסר הישראלי הפועל, הפועל. ההתגלות על דבר גודל ערכו של האדם, על השפעתו הגדולה בשפעת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו, להופעת שכלו על ההוויה, על כל היש, זאת היא חטיבה מיוחדה לישראל. זה קצת קשור לשאלה שנשאלה קודם, איך זה עובד, לכל שאלנו איך זה עובד. הרב אומר, יש פה כישרון של עם ישראל, שהרוח, כן, משפיע על החיים. רחוק, רחוק הוא מאוד העולם כולו מהכרה זו. העולם לא מבין, העולם חושב שמה שמשפיע על החיים זה הגורמים החיצוניים, הריאליים, הכוחניים וכו', של כל מיני גורמים שפועלים פה בתוך העולם. הכל חושבים שהאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי, מושפע ולא משפיע. אבל הקטנה זו אל הכל ערך באמת. ודאי שהערה הרוחנית של סגולת הרוחניות ההווייתית של עצמות המציאות קשורה היא הרבה עם הידיעה בעצמה. כל מה שהאדם יודע יותר את ערכו, כך ערכו באמת גדול. מה זה לדעת את ערכו? זה לא גאווה חס ושלום. זה לדעת שעולם הרוח פועל על המציאות. עולם הרוח, כמו שהרב אמר, הוא לא רק פסיבי, אלא כמו שהקדוש ברוך הוא נאמר, הסתכל באורייתא וברא עלמא, עולם הרוח בא לעולם כדי לחולל אותו, כדי להצמיח אותו. איך? אבל העולם הוא דטרמיניסטי, הוא כזה הולך, לא, אבל יש לו נשמה. והתבוננות, והעצמה, ותפילה לנשמה, מצמיחה, מוציאה מהגנוז אל הגלוי. ומצמיחה כוחות חדשים, וממילא מחוללת את הישועה בהיבט החיצוני שלנו. ככל שאנחנו יודעים את כוחנו, ואת כוחנו כאנשי אמונה לפעול על הרוח של עם ישראל, למלא את עם ישראל ברוח, לא ביום ולא ביומיים, אנחנו לא חושבים שמחר כל הרצונות שלנו יתגשמו. לא ביום ולא ביומיים, זה צריך לחזור הרבה פעמים, ואולי צריך עוד לשנן את זה בהמשך. לא ביום ולא ביומיים. אבל עולם רוחני זה כמו תהליך חינוכי. הוא מצמיח כוחות חדשים, הערות חדשות, אמונות חדשות של עם ישראל בעצמו, וממילא מתוך כך עוצמה חדשה, גבורה חדשה, כן, פוליטיקה חדשה, הנהגה, הכל הולך ומתעלה מתוך האמון הפנימי הזה בנשמת האומה. אני בשתי דקות רוצה רק לחזור לסיפור של שבנה, שלא נצטרך עוד לחזור חזרה אחרי חנוכה, אני רוצה לסיים את הסוגיה. יש פה הערה מופלאה מאוד מאוד באמונת איתנו שמסיימת לנו את הסיפור. הרי שאלנו לכאורה, טוב, כל ציפיית הישועה הזו, אנחנו רוצים לחולל מהפכות בעם ישראל, בתפיסות שלו, ברצונות שלו, אבל לכאורה בסיפור זה לא היה ככה. בסיפור עם ישראל נשאר עם כל החולשות, גבריאל בא ועשה את הטריק וסגר את השער, נכון? אז על זה יש פה פירוש נפלא של הרב טאו באמונת איתנו. הוא אומר כך, המחשבות הטהורות מכריעות את המציאות לטובה, זה העיקרון שלנו, נכון? זה העיקרון שאנחנו מנסים להיות עמלים בו, כן? איך המחשבות הטהורות מכריעות על המציאות לטוב. סופו של מעשה שבנה. כי יד ענף הקיאו כשעמד שבנה לצאת מחוץ לעיר להשלים עם סנחריב, לא מנעו חזקיהו. עם כל חריפות המאבק, לא הייתה אלימות ומלחמת אחים. אי אפשר לפעול בכוח מול עם ישראל. זה לא עובד, זה לא יעבוד, זה אף פעם לא יצליח, אין לזה סוג, ככה לא פועלים במציאות. חזקיה הבין שגם אותם צריך להציל, את כל חלשי האמונה ורפי הרוח, הנגררים אחרי שבנה. גם הם סופם להיות מוארים מאוד מהאמת הנצחי של ישראל. למה? כי כבר נמצאת בנשמה שלהם, כמו שלמדנו. אם כן, שבנה הולך לעשות מעשה ולמסור את עצמו לסיעתו על האויב. ואז, אתה גבריאל, אך דלידה שבאת למשיעתו. בא גבריאל סגר את השם לפני המחנה, שבנה יצא מהעיר, אך סיעתו, מחנהו הגדול, נשאר. שואל הרב טאו, מי הוא גבריאל שסגר בפניהם את השער, מחדש בו חידוש גדול? במקומות רבים, כמובן בספרי קודש ופנימיות כנראה, נקראות המחשבות העליונות שמקורם בקודש, ברוחי אשר עליך, מלאכי אלוקים. זאת אומרת, הרבה פעמים במקרא, ואני לא קורא מקום להאריך, מלאך פירושו התגלות של עולמות רוח אלוקים. עולמות המחשבה האלוקים. לפי שבהם התגלה הרצון האלוקי, השליחות האלוקית, חפץ השם בעולמות. וכן, הוא גם כאן. מי זה גבריאל? המחשבות הקדושות של גבורת אמונת ישראל הן המלאך שסגר את שערי העיר. ברגע האחרון, ברגע ההכרעה, המונים, אשר נראו אחרי שבנה, התחרטו ובחרו שלא לצאת עמו. זה הכוונה של גבריאל סגר את השער. מחשבות של גבורה. הם אלה שצצו בתוך הלבבות של אלה שפעם הלכו אחריו, והחליטו שזה לא הדרך האחרונה. מי פעל את זה? מה גרם אתה, איך פתאום יש תהליכי חשיבה חדשים? אומץ חדש. אם אתם לא הולכים אחרי שבנה, זה אומר שאתם מספיק מאמינים בעצמכם להילחם נגד מלך השום, או לעמוד נגד מלך השום. מאיפה זה הגיע? מי הוליד את מחשבות הגבורה הזאת שנולדו בעם ישראל? אומר הרמטה, מי פעל זאת? מי גרם להם שיפכו לפתע וישנו את דעתם? זה לא לפתע, וזה לא, זה לא בבת אחת. זה מישהו שעשה פה עבודה פנימית ארוכה ועמוקה. אנוכי והילדים אשר נתן לי השם. אלה שלא אמרו קשר, שלא הריסו את האויב. הם שהצילו לבסוף באמונתם. אם לא השבנה, שכבר היה רכוב ביותר, כי כנראה לא כל פרט אפשר להציל, יש כאלה שכבר לגמרי כבר רקובים במחשבותיהם, וכבר יוצאים מחוץ, מחוץ לעיר, אז השבנה לא, לא הצליחו להציל. אבל את רוב העם הצליחו. כל אותם המיואשים והרחוקים, אותם אשר שמעו את דברי ישעיהו וחזקיהו וסירבו לקבלם, ודומה היה שדבר השם אינו חודר לליבותם כלל. ברגע האחרון, על סף התהום, מופיעות בקרבם מחשבות קדושות משורש נשמתם, מחשבות אמונה ועוז, חפץ להישאר בתוך ירושלים, בתוך חיי הקודש של האומה, מכוח אמונתם של אותם יחידי סגולה, גדודי המאמינים. טוב, יש פה, תסיימו את הדברים, דברים לפעמים של הרב, וזה אומר הרב, זה תפקיד של מי שיש לו מפתח של מלכות בית דוד, של כוח האמונה החיובי הזה, המאמין הזה, המלא בתוקף של אמונה בנשמת ישראל, והוא ממש פועל להצמחת הישועה הזאת, כמה זמן זה ייקח, ואיך זה יבוא, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שזה תפקידנו, ובעזרת שמכוח הישועה הפנימית תהיה גם הישועה החיצונית.